רובנו רואים רק את התוצאה, תקנה, טופס, החלטה. אבל מה באמת קורה מאחורי הקלעים, שם, במסדרונות ובישיבות, שבהם מתעצבת המדינה?
באנו לחשוף את האנשים, את העשייה השקטה ואת המשמעות הגדולה שמאחורי כל פעולה במגזר הציבורי.
אני מוריה אליאס זדה, סגנית מנהל אגף בכיר למידה ורווחה ארגונית בנציבות שירות המדינה.
ואני מירי בן פז, מנהלת תחום פיתוח למידה ארגונית באגף בכיר למידה ורווחה ארגונית בנציבות שירות המדינה.
וזה גובקאסט, הקול הפנימי של שירות המדינה.
בואו נתחיל. אז היום אנחנו מארחות את דוקטור שלומית אבני, שהיא מנהלת אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה במשרד הרווחה והביטחון החברתי. שלומית יושבת למעשה בלב מטה התכנון של המשרד, והיא האדם שאחראי להפוך נתונים ומחקרים על החברה הישראלית לתוכניות עבודה ואסטרטגיה לאומית. תחת האחריות של שלומית נמצאת ההובלה של בית הספר המרכזי להכשרת עובדים בשירותי הרווחה, וגם בנייה של מדדי הערכה שיקבעו עם שירותי הרווחה אכן משפיעים ומשפרים את חייהם של האזרחים במדינת ישראל. לשלומית יש רקע עשיר שעוסק בצמצום פערי בריאות ואי שוויון חברתי, ואנחנו היום בשיחה שהיא הזדמנות יוצאת דופן כדי להבין איך לעצב את תחום הרווחה בעתיד, וכמובן תוך כדי שימוש בדאטה ונתונים, ויותר מזה כבר תרחיב שלומית. אז אנחנו נשאל את שאלות הפתיחה הקבועות שלנו לכל מרואיין ומרואיינת בפודקאסט, ואז נמשיך. אז שאלה ראשונה, מה למדת בשנה האחרונה?
וואו, תדעו קודם כל שהשאלות פתיחה שלכן היו הכי קשות.
באמת?
כי הן גרמו לי שנייה לעצור ולחשוב, כי אני מרגישה שאני לומדת כל הזמן. והשנה האחרונה אולי ביתר סעט לאור שנים ארוכות בשירות המדינה שעברה יחד עם המדינה קורונה ומלחמה, ובשנה האחרונה את מבצע עם כלבי. אז יש איזושהי תחושה ככה של עומס רב ואחריות גדולה, גם אל מול מורכבות גדולה. ובתוך זה אני חושבת שלאורך השנים הלכה והתעצמה בי, ובמיוחד אני חושבת בשנה האחרונה, התחושה שאני מאוד מאוד זקוקה לאנשים שלי. זאת אומרת, הצוות שלי המדהים, שבזכותו בעצם אנחנו ניגשים לשדה הזה עם ארגז כלים מלא. אם לצורך העניין לי יש סטט נורא נורא מוצלח בארגז הכלים, או סרגל או איזמל, ואני פחות טובה בפטישים, אז יש לי בצוות אנשים שטובים בפטישים, יש לי בצוות אנשים שיודעים להביא שבלונות, אנשים שהם יצירתיים ויודעים להביא את מה שלא היה קודם בארגז הכלים, ויש משהו נורא משמעותי בהתעצמות של התחושה שהישג הוא לא רק שלך, אלא של הלהקה שלך. של הלהקה שאתה חלק ממנה. אז האנשים.
וואו, מעניין.
זה, לי אישית זה מתחבר לתחום הרווחה. אם אתה לא עם אנשים, אני חושבת שזה...
נכון. כל עובדת סוציאלית טובה יודעת שהכלי הכי טוב שלה זה היחסים. יש לה, היא מקבל השירות שלה, וגם עם המנהל שלה והקולגות שלה, אז לגמרי, כן.
למעלה, למטה, לכל הכיוונים זה משליך.
נכון.
הייתה לי חברה עובדת סוציאלית, היה לנו איזה תרגיל שכל אחת הייתה צריכה להגיד שלוש מילים שמאפיינות אותה. והיא אמרה, אנשים, אנשים, אנשים. זה ישר, כן. מה היה הרגע הכי מלמד בקריירה שלך?
אני לא יודעת אם יש רגע אחד כזה, לא הצלחתי לחשוב על אחד ספציפי. אני יודעת מה מתהלך איתי לאורך השנים, ואני גם יודעת איזה תובנות יש לי ברמה היותר רציונלית, אז... נגיד שמתהלכות איתי לאורך השנים חוויות של כישלון, או של ביקורת על איך אני עובדת, או הצוות שלי עובד, או מה עשינו או לא עשינו, שהן נקודות צמיחה מאוד מאוד משמעותיות, כי למדתי פעם אחת לנשום לתוך הביקורת, פעם שנייה אבל כן לעמוד על עמוד השדרה שלי, ולדעת שדווקא אגב בתור מומחית באסטרטגיה, לפעמים אני רואה את מה שאחרים לא רואים, כי זה התפקיד שלי. וששינוי פרדיגמות, בטח כשאתה עושה אסטרטגיה ומנסה לקחת למחוזות חדשים, זה משהו שקשה לאנשים להקל. אבל אני דווקא אולי רוצה להגיד משהו אחר. אני חושבת שהחוויות הכי משמעותיות של הצמיחה האישית שלי קורות במעברים. במעברים בין חברה אזרחית שעבדתי בשנים רבות לממשלה, במעברים בין תפקידים, בין ניהול תחום שנורא נורא אהבתי והייתי המומחית בו, הנושא שלי שוויון בבריאות, כשהייתי עוד במשרד הבריאות, ומשם לעבור ולנהל, להיות מנהלת ולא מומחית בתחום, בניהול אגף, ועכשיו בתפקיד הנוכחי שלי, המעברים האלה מאוד מאוד מחדדים את היכולות שלך, את המקומות שבהם אתה צריך לצמוח, את מה חשוב לך, ואיך אתה יכול לייצר השפעה בכל תפקיד שהיא השפעה אחרת, היא מאתגרת אותך בכיוונים שונים. אז מעברים, אני חושבת, זה מקום צמיחה משמעותי.
זה יופי, ומה היית רוצה שכל עובד צעיר בשירות המדינה ילמד ממך או בכלל?
אני אומרת המון לעובדים שלי, אז כזה הם צוחקים עליי, יש לי כמה מנטרות קבועות, אבל אני מאוד מאמינה בזה שעבודה בשירות המדינה זה מרתון ולא ספרינט. עכשיו המרתון הזה מדבר בעצם על התקדמות איטית של הובלת שינוי, שבדרך כלל לא רואים אותה מיד. אני, יש לי איזושהי הערכה גסה, ככה שוב מהניסיון שלי וגם קצת בהסתכלות הצידה, ששינויים גדולים קורים בין 3-5 שנים. זאת אומרת, לפעמים אתה עובד, לפעמים אתה גם לא רואה את ההישג שלך אם אתה עובר אחרי 4 שנים תפקיד, אבל צריך אורך רוח בתוך שירות המדינה. עכשיו זה טריקי להגיד את זה לדור צעיר ולהגיד בכלל, כי אני חושב ששירות המדינה מתמודד עם הרבה בעיות של בירוקרטיה, ואיטיות ושמרנות, ואז אתה שואל את עצמך, אז אוקיי, אם אני נכנע לתפיסת המרתון, האם זה אומר שאני נכנע לכל העוולות של שירות המדינה? אני לפעמים גם כאילו כועסת על עצמי אולי שאני משתפת פעולה עם איך שזה נראה וכל כך קשה, אבל בסוף אני יודעת שהעיניים שלי הם על המטרה, ואם העיניים שלך על המטרה, וזה קצת מה שמאפיין מרתון, של כמה זה? 42 קילומטר? אתה בסוף עם העיניים שלך לא על המטרה, והדרך נורא נורא קשה ובמיוחד בסוף, אז אתה כנראה מפסיק באמצע. אז להיות עם עיניים על המטרה ועם אורך רוח, לעשות מרתון. זה בעיניי הטיפ הכי חשוב לדור הצעיר.
ולנשום כמה שנים עד שדברים יקרו.
כן, להאמין, להאמין.
כן, גם תוך כדי ריצה חשוב לנשום, אז זה לגמרי עיקרון מנחה.
שלומית, בתור מי שאחראית על המחקר והדאטה, איך אתם מוודאים שמדיניות הרווחה בישראל מתבססת על נתונים בפועל ולא רק על אינטואיציות או לחץ ציבורי? כי בתחום הרווחה, את יודעת, הרגש מאוד דומיננטי. אז איך אנחנו באמת מבססים את ההחלטות שלנו על נתונים? ואם יש לך דוגמה ספציפית, זה משובח.
אני אגיד שאני חושבת שהשירות הציבורי ובתוך כך גם שדה הרווחה עוסק לפחות עשור בנושא של תכנון מבוסס נתונים. זה לא משהו חדש, שהיום אין מנהל במשרד הרווחה או במחלקות לשירותים חברתיים שלא מבין למה עבודה צריכה להיות מבוססת נתונים, מדדים, דאטה ומחקר. ועם זאת אנחנו מאוד מאוד רחוקים. אני תכף נגיד למה אנחנו רחוקים מהיכולת שנייה באמת לבסס עבודה מבוססת נתונים, לא, לייצר עבודה מבוססת נתונים טובה, אבל אני אגיד קודם כל תודעתית אנחנו שם, וגם נוצרו המון הזדמנויות בשנים האחרונות, גם בגלל שהאסטרטגיה, יחידות האסטרטגיות במשרדים נכנסו מאוד לנושא של מדידת אימפקט ותוצאות, שאולי נדבר עליהם אחר כך, וגם האגפי מערכות מידע וטכנולוגיות יצרו פלטפורמות וכלים שפשוט שמות את הנתונים בפרצוף. זה יצר איזשהו, נקרא לזה עושר או רוויה, של נתונים שאפשר להתחיל להסתכל עליהם ולראות מה הם אומרים לנו, שלא נאמר אי אפשר כבר להתעלם מהם. עם זאת, הסיבה שאנחנו עוד רחוקים מהעשייה היא אולי משתי סיבות מרכזיות. אחד, באמת בעולם הרווחה נורא נורא קשה למדוד את הסיפור של באמת תוצאה. יש, נדבר על איזה נתונים כן אפשר להסתכל עליהם, אבל הסיפור החברתי יש לו חלקים, אני לא רוצה לקרוא להם רכים, כי זה תמיד נשמע כאילו פחות חשוב, אבל הנושא של קשר הורי ילד, או הנושא של שלומות, יעני well-being, זה משהו שנורא נורא קשה לכמת אותו. ואז לפעמים גם לעובדים סוציאליים, או בכלל המערכת, הרבה שנים הייתה איזו רתיעה מהדבר הזה, שלא נאמר שנכנסים הרבה משתנים, שמשפיעים לא רק, כאילו הם מחוץ לחדר הטיפול קורים דברים, או מחוץ לחדר ההתערבות של העובדת הסוציאלית קורים דברים בעולם שהם משפיעים בסוף, אז איך מנקים את ההשפעה? וכמובן יש גם תמיד את הרתיעה הטבעית מהנתונים. תן דוגמה, יש איזה מנהל שאמר לי אחרי שיצרנו איזשהו מערך של נתונים על המחלקות, שככה מדגים איזושהי תמונה על המחלקות היותר חלשות והיותר חזקות, אמר, זה אחלה, אבל הנתונים שלכם לא עושים לי שכל במה שאני יודע מהמציאות. ואני יכולה גם להבין את הטענה הזאת, שאתה רואה בנתונים משהו אחר ממה שאתה מכיר מהניסיון האישי שלך, וההתנגדות שם היא עמוקה בכמה רמות. יש את הציטוט המפורסם שמיוחס למרק טוויין, הסופר, הקלברי פין, תום סויר וכו', שאמר, there are lies, damned lies, and statistics. יעני שסטטיסטיקה היא השקר הגדול ביותר, כי כשעושים עליה מניפולציות, אז היא המסוכנת ביותר מביניהם. אבל למה אני אוהבת הציטוט הזה? בגלל שדווקא כשחושבים על מרק טוויין, כמי שאמר את זה, אז זה קצת רומז לנו שבאמת נתונים הם חזות מסוימת, אבל מרק טוויין הוא איש שבא מהספרות, והנרטיבים, והתיאור האיכותני, התחושות, הרגשות, הריחות, החוויות, מייצרות שלמות של נתונים, שברווחה צריך להסתכל עליהם גם, בנוסף לנתונים הכמותניים, וזה אתגר להתהלך בתוך הדבר הזה עם שדה, שהוא שדה גם מורכב. אז האמת שהדוגמה שאני הכי גאה בה, ואני ממש, אני פוגשת אותה עכשיו בציטוטים של נתונים שלנו, בכל מיני מקומות שונים ומשונים, מעבר למשרד, ערכנו לפני כשנתיים מחקר שבעצם ערך נתונים של המשרד, יחד עם נתונים דרך הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהסתכל על בעיית ההון האנושי בשדה. אנחנו הרי כולנו יודעים שבשירותים הציבוריים במיוחד יש מחסור במורות, רופאות,
קושי בגיוס,
עובדות סוציאלית, קושי בגיוס, קושי בשימור. אני לא חושבת שדיברו על משבר, במילתו משבר, בהון האנושי בשדה עד לפני שנתיים, שלוש. ואני חושבת שחלק ממה שהתחיל להיווצר כקונצנזוס סביב זה, ודחף אותו מאוד, זה אחד המחקרים שלנו שממש ערה בנתונים. ואני יודעת היום להגיד את הנתון שאני קוראת לו 30-40-70. 30% ממסיימי עבודה סוציאלית מגיעים לעבוד במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות, שזאת ליבת המערכת. מתוך אלה שכבר מגיעים בזמן נתון שהסתכלנו על 7 שנים, 40% עובדים, עוזבים, אוקיי? ומתוך
העוזבים, עוזבים
את המחלקה, עוזבים את המחלקה, ומתוך אלה שעוזבות, 70% עוזבות בשנתיים הראשונות. עכשיו, קודם כל הדבר הזה יצר איזושהי בהירות לגבי היותו של משבר, מאפייניו, והוא מתחיל לכוון כבר לפעולה. עשינו פולו-אפ, המחקר הזה עם מחקר נוסף ששאל בעצם למה, כמעט למה, 600 עובדים סוציאליים ומחקרים כמותניים ואיכותניים, שבעצם יצרו מצב שבו אנחנו יודעים היום לפרוס 8 סיבות של למה הן עוזבות, או למה הן לא מגיעות מלכתחילה, ודיברנו עם סטודנטיות, ודיברנו עם עובדים שנשארו ועובדים שעזבו, והיום אנחנו יודעים להגיד חוץ משכר כמובן, והנושא של עומסים, אנחנו יודעים למשל להגיד עוד שני דברים שלפעמים עולים מעל שתי הסיבות האלה, שאולי לא יפתיעו אתכם, אבל שהם קיבעו את תפיסת המדיניות שלנו. אחד זה הנושא שמנהלים, אם המנהל שלי לא טוב, אז אני כנראה יעזוב מנהלת.
שזה אגב, מתוך ההובלה של תחום הניהול אצלנו באגף, אני יכולה להגיד לך שזה משהו שהוא לא רק בשדה העובדים נכון. הסוציאליים, זה משהו נכון. שהוא עולה בכל נכון. המחקרים העולמיים שנעשים על עולם הניהול, שבעצם נכון. מה משמר עובדים, ולמנהל נכון. יש תפקיד משמעותי מאוד.
ברוב הארגונים מנהל חשוב יותר משכר לעובדת.
נכון.
מנהלת, עובדת. אבל, אולי זה לא אבל, אבל או... בהמשך לכך, הנושא של האווירה הצוותית מאוד חשוב בתוך המחלקות.
וגם אקלים ארגוני.
זה אקלים גם ארגוני. וזה יצר בעצם מצב שבו אנחנו מסתכלים על 8 הסיבות, ותפיסת המדיניות, ההתערבות שלנו אל מול המשאבים שהושגו, בעמל רב על ידי מנכ״ל המשרד ואחרים, מכוונים לדברים האלה. פעם אחת, באמת, להבות מאוד את הצמיחה במנהלים, ולהפוך את המקצוע של ניהול, ובתוך כך את ניהול העובדים בתוך המחלקה, למשהו שאנחנו תומכים בו. פעם שנייה ממש לתת משאבים לאקלים הארגוני, ולהבין שהדבר הזה, it's not nice to have, כן? וכן הלאה. זאת אומרת, כל תפיסת המדיניות שלנו היום, לגבי מה אנחנו עושים כדי לתמוך במשבר, נובעת בעצם מהבסיס שאנחנו בעולם הנתונים.
אני תמיד אומרת, נתון זה נתון לפרשנות. אבל מי ש... כשלוקחים נתונים ובאמת עושים עליהם עבודה טובה, אפשר להגיע לדברים גם שלא חושבים עליהם. זה...
אז דיברנו קצת באמת על תהליכי מדידה, והזכרת את זה קצת ברמז, אבל אולי באמת קצת נעמיק יותר על כל הנושא של מדדי הצלחה. איך אתה בסופו של דבר מודד תהליך של רווחה, והאם המדידה שלכם היא מתמקדת בתוצאות קצרות טווח או דווקא הארוכות יותר, ומה האתגר הכי גדול במדידה הזו?
אז אני אגיד שדיברנו קודם בעצם על מחקר כבסיס ליציאה לדרך, אבל אני שנייה אולי אתעסק עם הנושא של מדידה, כמובן אמצעי לדעת אם הצלחת במה שאתה עושה והגעת ליעד, כן? אז אנחנו מאוד בפשטות מסתכלים, אגב, כמו כל תפיסת המדידה התוצאתית שמקובלת היום באופן יחסי בממשלה, מסתכלים על האימפקט, על התוצאות, על התפוקות, ובשאיפה לא להתעסק עם תשומות. ברמת האימפקט יש לנו מדדים ברווחה. שיעור העוני במדינת ישראל זה מדד אימפקט. אנחנו יכולים גם להסתכל על מדינות אחרות ולראות שאנחנו מובילים במרכאות לרעה בשיעור העוני. כנ"ל מדד אי שוויון ג'יני, המדד שמודד אי שוויון בהכנסות בין עשירונים. גם שם אנחנו מובילים לרעה. אז אראה לכם שתי מחוגות שהיינו רוצים להזיז בשדה הרווחה, ויכולתי לתת דוגמאות נוספות, בסדר? בעולם הרווחה שקשורות בצעירים וצעירות חסרי מס, או בניתוק ממסגרות, תעסוקה לימודים, או אלימות במשפחה, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה סיפור של אימפקט. תוצאות יותר מכוונות אותנו להגיד האם תוכנית מסוימת שהפעלנו מצליחה. אז יכולה להיות תוכנית, ויש לנו כאלה, שהן נורא מצליחות. את האנשים שבהן הן נוגעות, מצליחות למשל להוציא מעוני, לדאוג לתעסוקה בתוך המשפחה, לדאוג לשלומות ההורית וכן הלאה וכן הלאה.
אלה בדרך כלל הם ברמה כאילו מצומצמת, הם לא ברמת נכון. המשק.
נכון, וזה בדיוק ההבדל בין תוצאות לאימפקט. זאת אומרת, יכולה להיות תוכנית מאוד מוצלחת, אבל אם היא נוגעת בנגיד 60 אלף איש, האם היא משפיעה על מחוגת העוני בישראל? לא בהכרח. לשם אנחנו מכוונים, אני חושב שאבל...
יוקי, כשאנחנו מדברים על מוביליות חברתית, אז זה משהו שיש לו אימפקט משמעותי, זאת אומרת, אם חילת את משפחה אחת, אז בסוף ישפט גם על המוביליות שלהם.
נכון שברמת הפרט והמשפחה כן, אבל אם חושבים על סוגיית האימפקט, אז אימפקט כבר מכוון אותנו באמת להסתכל על הבעיה החברתית בשלמותה. ואז זה רומז לנו למשל שיכול להיות שיש לנו תוכנית נורא נורא מוצלחת, אבל אולי נורא תשומתית, היא מגיעה למעט אנשים, וזה מאתגר אותנו לחשוב מה צריך לעשות אחרת. אני חושבת שאנחנו היום יותר מורגלים במדידה של תוכניות, בתוצאות, ולא באימפקט, ולשם אני חושבת שהצוות שלי ואני מכוונים, אבל שוב, היד עוד נטויה, ויש עוד הרבה מקומות בתוך המערכת שמודדים רק תפוקות, לכמה מקבלי שירות הגענו, כמה שעות עובד סוציאלי השקענו, כמה תקציב ניצלנו, זה אולי כבר אפילו עולם עצומות, כן, אבל שם זה באמת לא good enough. אז שוב, גם פה עוד היד נטויה בעולם המדידה.
והזכרת במילה את האי שוויון. מה אתם עושים בתחום של אי שוויון? לדוגמה, דיברת על אי שוויון בבריאות, אבל נגיד מרכז ופריפריה, או אתם מתעסקים בכאלה דברים?
אני לא יודעת להגיד אם זה נכון היה לומר ששדה הרווחה עוסק באי שוויון פרסה. אני חושבת שאנחנו נוגעים בסוגיית אי שוויון מהמקום המאוד מיוחד של הפרופסיה, שהוא פעם אחת באמת להסתכל על האנשים שהם בתחתית המדרון החברתי-כלכלי במדינת ישראל. הזכרנו משפחות שחיות בעוני, אזרחים ותיקים בבדידות עמוקה, ילדים וצעירים שהם בניתוק וחסרי מס, אנשים עם מוגבלות והשילוב שלהם בקהילה. אז פעם אחת אנחנו מסתכלים ואנחנו רשת הביטחון הכי משמעותית לאלה שבתחתית המדרון החברתי. פעם שנייה, שאני חושב שאנשים פחות יודעים את זה על שדה הרווחה ובכלל הפרופסיה, אנחנו מאוד מצויים בעולם של מה שנקרא אצלנו עבודה סוציאלית קהילתית, שהיא מסתכלת על החוסן החברתי של קהילות ושל המדינה, על מתחים חברתיים בתוך שכונה או בתוך יישוב בין ותיקים לצעירים, או על השילוב של משפחות עם ילדים עם קשיים או צרכים מיוחדים או עם מוגבלות, ואיך הקהילה יכולה לתת יד. ואני חושבת שבאמת במלחמה ראינו כמה הנושא הזה של חוסן קהילתי ולאומי הוא כל כך קריטי.
גם הקורונה, אגב, זה מאוד בלט. נכון? אני חושבת שכל משבר זה מציף את הצורך בקהילתיות.
נכון, ומה שבאמת יפה בשדה הרווחה ובפרופסיה זה שבניגוד אולי למה שרוב האנשים מכירים, שזה העליות שם בשביל האוכלוסיות בתחתית המדרון, אנחנו למעשה גם עושים לא מעט פעולות אוניברסליות דרך התפיסה של קהילה, שהיא מסתכלת על הקהילה כשלם, על הכוחות שלה, ובהקשר הזה אני חושבת שזה תרומה משמעותית לאי שוויון, אבל גם פה היד עוד נטויה, כאילו יש פה, יש לנו עוד עבודה לעשות.
בכל, אני חושבת בכל שדה אין מה לעשות שאנחנו פועלים, אנחנו עוד, יש לנו לאן לשאוף ולהתקדם.
נכון.
יש איזה סיפור מעניין שנתקלת פה בעבודה? אני, את ברמת המטה וברמה האסטרטגית, אבל יש איזה משהו ככה פיקנטי?
בכלל, כאילו בעולם, בכלל או על משהו ספציפי?
בתחום העיסוק שלך.
אני באופן כללי, תחום העיסוק שלי בעיניי הוא הכי מרתק. אני תמיד אומרת לאנשים שרוצים לעסוק באסטרטגיה, שזה כמו להתעסק עם בעיות לוגיות בפסיכומטרי, שבזה הייתי גרועה ואף פעם לא אהבתי אז. אבל היום אני ניגשת לכל מה שאני עושה ברמה של יש פה בעיה מורכבת, כי מה זה אסטרטגיה? אסטרטגיה זה לקחת בעיה, מה שנקרא קומפלקס, כן? מעולם הווקה, כאילו טונה, בני, כן? כל המושגים האלה, בעיה שיש לה הרבה ממדים, הרבה הסתעפויות, ושנייה להתחיל לפרק אותה ולפצח אותה ולחשוב על לאן צריך ללכת ואיך הדבר הזה מוטמע בשטח. אז כל דבר שאני עוסקת בו מעניין. בשנתיים האחרונות אני ליוויתי באופן אישי את צוותי מחוז דרום וצוותי מחוז צפון בעבודה ארוכת הטווח של הסתכלות על השיקום אחרי המלחמה. ובהקשר הזה הייתי שותפה באמת בגיבוש יחד עם המחוז את החלטות הממשלה סביב מנהלת תקומה וסביב הצפון בתנופה. בהקשר הזה זה עבודה באמת מורכבת, מרתקת, כואבת, אבל גם מאוד מספקת ביכולת שנייה להיות בתוך האירוע הזה, דווקא מתפקיד של אסטרטגיה שבדרך כלל לא נוגע בנפשות של האנשים, נכון? אז הייתה לי הזדמנות גם קצת להרגיש ולהיזכר בלמה אני פה.
זה זכות.
לגמרי.
אז שלומית, את והצוות שלך מופקדים על גיבוש ומעקב אחרי אסטרטגיית המשרד. מה האיום או האתגר החברתי המרכזי שאתם ככה מזהים היום, שעומד להיות משמעותי במפת הרווחה הישראלית?
אין איום אחד, יש פה, שוב אמרנו קומפלקס, אז יש פה כמה איומים שאני נוטה לחזור אליהם כששואלים אותי או מזמינים אותי לדבר על מגמות או תחזיות לעתיד, נקרא לזה, האיומים, ההזדמנויות, אגב, יש גם תמיד הזדמנויות אסטרטגיות. אני אגיד שקודם כל, כמובן, המלחמה זה האירוע. אני חושב שאין הרבה מה להרחיב על הנושא של המלחמה וההשפעות שלה על החברה הישראלית, אבל אני כן אגיד שאני לא בטוחה כמה אנשים מבינים את ההשפעות ארוכות הטווח של האירוע הזה. היינו לפני שנה וחצי בערך, משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד החינוך, יחד עם מכון ברוקדייל בניו יורק, ופגשנו את הרשם, הרג'יסטרי של 9-11, אסון התאומים, ולי אף הסכך, כי הם עוקבים שם בעצם שנתיים אחרי האסון ועד היום, בגלי מחקר עוקבים כל כמה שנים, על אוכלוסייה של 75,000 איש, שהושפעו ישירות מ-9-11, או המשפחות שלהם, מעגל שני שלישי, וכמובן הכוחות, מה שנקרא, תומכי הלחימה שנכנסו פנימה, הכבאים, השוטרים, המתנדבים, המנקים, שניקו אחרי 9-11, וקודם כל ההשפעות הן כמובן רב-ממדיות, הם מסתכלים ורואים השפעות לא רק על הבריאות הנפשית, טראומה, פוסט-טראומה, אלא על הדרה חברתית, אובדן תעסוקה, אבטלה, בידוד ובדידות ועוד, והם אפילו מתעדים את ההשפעות הרב דוריות של אסון 9-11. יש ילדים שלא נולדו, ובעצם נולדו כבר פוסט 9-11 למשפחות,
שני.
לדור שני, ורואים גם אצלם השפעות. ולכן אני אומרת, זה אירוע אחד שלנו, שבעיניי מתחבר אולי לעוד איום, והוא כל האיום של הכיתוב החברתי, שפה, אני אגיד, גם פנימה יש לנו אתגר שאנחנו כולנו קוראים עליו בעיתון יום-יום, שהיה פוסט, פרה-מלחמה, אבל גם בתוך מלחמה, שקשור גם במאפיינים הדמוגרפיים של מדינת ישראל, שיש בהם הרבה הזדמנויות דווקא. נכון שתמיד אומרים שארגון טוב הוא ארגון מגוון, אז אנחנו תמיד מדברים על הדמוגרפיה כאיום או כבעיה, מכיוון שהרבה מתוך הדבר הזה מייצר באמת כיתוב ומתחים חברתיים, וכמובן יש את הקונטקסט הגיאופוליטי, אז כיתוב חברתי זה אירוע, ולכן אנחנו גם נורא עסוקים, ואני רוצה להאמין, מאמינים את העבודה, מעצימים את העבודה שלנו על נושא של חוסן קהילתי, ויש את הסיפור של יוקר מחיה, שהוא גם משפיע, ואולי גם מאתגר אותנו במערכת הרווחה להסתכל לא רק על אנשים בתחתית המדרון החברתי-כלכלי.
אלא כאלה שיכנסו לשם אולי בשביל
מקום. כאלה שיכנסו, מעמד ביניים נמוך. בקרוב התפרסם מחקר שלנו יחד עם ה-OECD על מעמד הביניים בישראל. תקראו אותו ותראו, והוא נורא מעניין לראות שם. אז האוכלוסיות השתנו ויוקר המחיה יהיה לא אירוע רק של אנשים שחיים בעוני. וכמובן אי אפשר לדבר, לא לדבר על, מצד אחד על ההזדמנויות שה-AI מייצר. דיגיטציה, AI, כל המהפכה של בינה מלאכותית, אבל הוא גם מייצר אתגרים, גם חברתיים, וגם תעסוקתיים, כשזה נוסף לדורות שאנחנו יודעים שנכנסים היום לשוק התעסוקה, שזה לא הוותיקים שיש לנו במחלקות לשירותים חברתיים, שנשארות 9, 10, 20, 30 שנה בתפקיד, ואז יש לנו פעם אחת גידול בצורכי רווחה, בטח אם אנחנו מסתכלים שום על רווחה כמשהו שהוא לא רק למצבי קצה, אלא לכל אדם שנמצא במשבר חיים, וזה נורמטיבי להיות במשברי חיים. ומצד שני, יש לנו בעיה שמתעצמת בעולם היצע המענים שלנו, אל מול תקציב שהוא תמיד מאתגר, ועובדים סוציאליים שלא מספיק ממלאים את התקנים.
הזכרת במילה את הבינה המלאכותית, את חושבת שבתחום של הרווחה, הבינה המלאכותית תתפוס נפח משמעותי, כי תמיד אנחנו אומרים שאת המקצועות האנושיים לא יהיה כל כך קל להחליף, אבל מצד שני אני כל הזמן רואה ChatGPT שהוא גם פסיכולוג, שהוא גם עוזר לך להירגע, להרפות או כזה, זה משהו ש...
אני חושבת שמערכת הרווחה נמצאת מאוד מאוד מאחורה בעולם הזה, אפשר לדבר רבות על הסיבות. אני תמיד אומרת, הייתי רוצה לדמיין שמחלקה לשירותים חברתיים תיראה כמו, אני לא אתן שם של קופת חולים, כדי שלא יגידו שאני עושה פרסומות, אבל נגיד קופת החולים שלי, אני קובעת תורים, מבקשת מסמכים.
כל באפליקציה.
וכו וכו, שלא נאמר שנגיד טלרפואה, בסדר, אני שוב באה מעולם הבריאות, טלרפואה זה משהו שעל הקונפליקטים שזה אלה דיברו לפני עשור במערכת הבריאות. רווחה מרחוק נקרא לזה, בסדר? שזה אפילו לא בינה מלאכותית מה שדיברתי עכשיו, זה כאילו מה שנקרא דור א'.
הנגשה.
כן, הנגשה דיגיטלית, זה משהו שאנחנו עוד עסוקים איתו בתוך המערכת.
בגלל שמין הסתם גם הרבה פעמים זה אוכלוסיות שאולי זה דווקא יאיים עליהם במידה מסוימת.
יכול להיות שזה יאיים עליהם, יכול להיות שזה מאיים על העובדים, ויש פה באמת סוגיות שצריך לדון בהם של אתיקה.
של הגנת פרטיות.
הגנת פרטיות, ואולי יותר חשוב מזה, האם אפשר ליצור קשר משמעותי, טיפולי, מרחוק, אבל מצד שני, פסיכיאטרים, כמו שאת אומרת, עושים את זה, ופסיכולוגים, ואני חושבת שאנחנו בהכרח נראה דרמה במערכת בתוך 5 שנים, כשבסופו של דבר הדבר הזה לא, ממש לא אמור להחליף את העובד הסוציאלי ואת היחסים, אבל הוא אמור להחליף את כל מה שמכביד,
לפנות לו אולי משאבים.
כל מה שמכביד על העובד הסוציאלי, וגם מכביד על מקבלי השירות שלנו, על להגיש תפסים, על להתעסק עם תפסים, על לקבוע תורים. וכן הלאה, כן, אז אנחנו בהכרח נראה פה שינוי.
אולי אפילו איזה טרייאז' שעושה בינה מלאכותית, אני תמיד תוהה, נגיד בבית חולים שיש את הטרייאז', אם יהיה איזה מכשיר שכל אחד לוחץ מה הבעיה שלו והוא מסווג, כאילו זה...
כן, זה דברים אגב שעובדים עליהם, שלא תחשבו שאני ממציאה פה משהו, אז כמובן המשרד מאוד מאוד עסוק עם ההיבטים האלה, אבל אנחנו, בגלל שאנחנו כל כך רחוקים מארגונים אחרים, אני חושבת בשדה הזה, אז ששאלת האם נראה שינוי, בהכרח נראה שינוי, כי תהיה פה צמיחה שאנחנו צריכים להדביק אותה כנראה בשנים הקרובות.
שלומית, האגף שלכם עוסק בתכנון ברמה הלאומית, אבל אנחנו יודעים שהאזרח הקצה בסוף פוגש את שירותי הרווחה בדרך כלל ברמה המקומית. מה היחסים בין המטה לשטח?
המחלקות לשירותים חברתיים הם, אמרתי קודם, הליבה של המערכת, והמשרד, אני חושבת, מבין היטב שבסוף דברים קורים או לא קורים בזכות מחלקה טובה וצוות טוב ונתמך וקשיר. האם העבודה נעשית מספיק בוטם אפ? עוד לא. אוכל כן להגיד שבמיקודים האסטרטגיים בשנתיים האחרונות של משרד הרווחה, אחד מתוך ארבעת המיקודים האסטרטגיים, לצד אגב הסיפור של המשבר בעון האנושי שמסומן, גבוה למעלה אדום אדום אדום, זה הנושא הזה של באמת היחסים בינינו לבין המחלקות לשירותים חברתיים, ספקי השירות, משהו כמו 90% מהשירותים מסופקים על ידי ארגוני חברה אזרחית ובשוליים יותר עסקית. אז גם עם הספקים שלנו, האם הם ספקים או שותפים, בסוף המטרה היא מקבלי שירות שמצליחים לסגשג. אז כל הסיפור הזה של מערכת היחסים עם השטח, נקרא לזה רגע, מאוד מאוד מעסיק את המשרד, ויש כל מיני תהליכים בהקשר הזה. אז כמובן שהסיפור הוא תהליכי שיתוף ציבור מובנים, ואנחנו הרבה מאוד ממה שתיארתי למשל קודם על איך אנחנו מתמודדים עם המשבר האנושי, אנחנו בונים ביחד עם המחלקות לשירותים חברתיים, ומנסים לפצח ביחד איך נראית מדיניות טובה. אני יכולה להגיד למשל שבמלחמה, הזכרתי קודם את הסיפור של יישובי תקומה, חמש המחלקות לשירותים חברתיים תחת החלטת הממשלה של יישובי התקומה, בעצם הייתה הזכות לעשות ממש פיתוח שם שהוא bottom up, כלומר שברנו פרדיגמות ובמקום לייצר שירותים מלמעלה למטה, המחוז שם הוביל תהליך שבו כל יישוב אפיין מה הוא היה רוצה לפתח ועוד אין לו, ועשה עבודה כמובן גם עם מקבלי השירות, ובעצם הבאנו פנימה את המטה, הבאנו את התקציבנים, והבאנו את המשפטנים שלנו, והבאנו המומחים המקצועיים מתוך המטה, כדי לשבת יחד עם המחלקה ולהיות שם עבורם, כדי לבנות מלמטה את השירותים, ומתחילים לראות ניצנים של זה. אני מאמינה שהדבר הזה יהיה הרבה יותר דומיננטי בתפיסה שלנו בשנים הקרובות, לצד זה שעדיין יש לנו תפקיד כרגולטור, לייצר מדיניות.
זה מדהים, לקחת תוכנית מלמטה למעלה, זה תקדים, אני חושבת. לא היה משהו כזה, לפחות מה שאני מכירה.
יפה. מעניין.
וזה, אגב, זה יכול להיות ניסיון, לראות אם זה עובד או לא, ולראות אם כן, אם זה משהו שעובד, אז לשכפל אותו.
כן, אנחנו בהחלט עסוקים בשאלה איך הדבר הזה הוא לא כאילו one timer, מה שנקרא, אבל כן.
ושלומית, אצלכם מובילים את תוכנית צוערים לרווחה? אולי נכון. זו הזדמנות לקרוא לאנשים?
יאללה, בואו, חברים. חברות בעיקר, חברות.
למי התוכנית מיועדת?
צוערים לרווחה היא חלק ממערך של תוכניות תחת אגף עתודות, הנפלא שנמצא תחתיי, וצוערים לרווחה בעצם מיועד לחבר'ה בשנים הראשונות לתוך הפרופסיה, עובדות סוציאליות, שיש להם אוריינטציה לעולם של ניהול, והן בעצם נכנסות לתוך תהליך מאוד מאוד מתגמל ומעצים של תוכנית שמלווה אותם בהתפתחות המקצועית שלהם, בחיזוק היכולות שלהם להובלת שינוי. אנחנו עושים את זה בשותפות עם רוטשילד, ובעצם הם אחרי זה נכנסות למחלקות לשירותים חברתיים. במחזור ב' עשינו שינוי מאוד דרמטי, שאני מאוד מאמינה בו, כי בעצם בהתחלה במחזור א' הם נכנסו לתוך המחלקות לשירותים חברתיים כאוס משפחה או אוס מוגבלות, במחזור בית עשינו סוויץ' ואמרנו, כרגע מה שחשוב למחלקות, וזה מתקשר לכל השיחה שניהלנו היום, זה לחזק את היכולות הרוחביות של המחלקה ושל צוות המנהלים שם, ניצול קורות קורים, גיוס משאבים, ניהול הממשקים ושותפויות בתוך האקוסיסטם, האסטרטגיה והמדיניות של המחלקה, התכנון המבוסס נתונים, והם נכנסו עכשיו בעצם בתפקיד ניהולי כסוג של רמת למחלקה. וזה מחזור ב' וגם מחזור ג' שיוצא בקרוב, אני מקווה ממש בחודשים הקרובים, יעזור לאנשים האלה להיות רמתיים משמעותיים ולצמוח לתוך תפקיד הניהול בתוך השדה.
מעניין.
איזה יופי. אז נקרא לכולם לבוא להצטרף.
כן, כן, בואו.
תודה, שלומית, תודה רבה.
תודה רבה, שלומית.
תודה, היה כיף להיות פה, תודה רבה.
תודה גם לנו.